וממש שמו את זה בתור KPI שלהם ברמה העסקית, אבל כן, זו חברה גדולה שכבר מכניסה כסף וממש פותחת שוק. למפתח האינדי דיבלופר שעכשיו מראים איזה אפליקציות משחקים מגניבה, לא הייתי ממליץ ללכת לסין על ההתחלה. באמת, אולי בשלב מסוים, אבל על ההתחלה, יכול להיות שזה יתפוס, אבל לייצר אסטרטגיה בלי השקעה מאחורי זה, זה יהיה מאוד מאוד קשה. יאללה, סין פתיח.
מדברים אסיה, אלון כולם, אני שמח שסוף סוף יהיה רעיון שאני מנסה לקבוע אותו מנובמבר 2019. אני נמצא עם רן אברהמי, שהוא ה-CMO, Chief Marketing Officer ב-AppsFlyer. מה שמעניין ואנחנו מקליטים עכשיו לחוד, כי אנחנו עדיין נמצאים בתקופה של קורונה אחרי הכל. רעיון סופר מעניין, יש המון דברים שאני רוצה לצלול, אבל נתחיל בעצם בהתחלה. היי רן, מי אתה? מה AppsFlyer עושים, ומה אתה עושה שם?
היי, וואו, מה העניינים? א' כל מה, מנובמבר אני כזה hard to get? זה היה...
כן, יש דייטים שהצלחתי להשיג יותר מהר מאת הרעיון הזה.
טוב, אז אני אקח את זה כפידבק. בסדר, אבל זה עושה את הריזולט כאילו הרבה יותר פילינג, זה כזה...
כן, אני עכשיו באוויר, כאילו, מוקסם.
מגניב. כן, אז אני רן, אבא לדניאלה ואביגיל, הצטרפה לנו לא מזמן. תמיד באינטרו שלי אני מתחיל משם, כי זה מהות הכל בסוף. סמנכ"ל שיווק ב-AppsFlyer, חברה מובילה בעולם למדידה של שיווק במובייל וגם מעבר. נמצא בחברה כבר די הרבה שנים, כמעט 7 שנים, בזמן הזה שאנחנו מקליטים, מהעובדים הראשונים בחברה, עובד השיווק הראשון בחברה, וככה זכות גדולה לעבור את המסע הזה ביחד עם החברה המטורפת הזאת, ובשווקים המטורפים, ולצלול לאחד מהם. טוב, זה לא ספוילר, כי זה שם הפודקאסט, אבל לצלול לאחד השווקים האלה היום. וכן, יאללה, שמח להיות כאן.
אז נגיע עוד קצת ל-AppsFlyer, למי שמכיר את אסיה, אבל אולי פחות מכיר אתכם. למה צריך אתכם למדידת פרפורמנס, אם יש App Store ובסופו של דבר יש Play Store, איפה ה-value ש-AppsFlyer מביאים?
כן, תראה, זו שאלה טובה שאנחנו נשאלנו אותה מתחילת הדרך מן הסתם, לא רק באסיה, אלא בכל העולם. אבל באמת העולם עבר שינוי מאוד מאוד אקוטי, עולם השיווק, נלך עשרות שנים אחורה לעולמות המדמן, דון דרייפר, של שיווק היה אך ורק קריאייטיב, ובואו פשוט נעשה, נגרום לאנשים להרגיש איזשהו רגש מסוים, ונקווה לטובה שיכנסו פוט טראפיק בחנות שלי, או יקנו את העיתון שלי, או whatever פרסמו, לבאמת עולם שהוא מבוסס דאטה, הוא מבוסס על מדע. באיזה סיידנוט דרך אגב, אני מרגיש שגם יש איזה רנסנס קצת, אני קורא לזה From Madman to Mathman and Back. זאת אומרת, יש איזה רנסנס קצת ש... בוא נגיד, לפני כמה שנים, אני עכשיו ממש חווה את הרנסנס הזה, פעם אחרונה שאני אגיד את המילה רנסנס, רנסנס, ש... לא יודע מה, אני נתקעתי על רנסנס, אבל שעד לפני כמה שנים באמת... השיפט הזה בעולם שלנו, של השיווק, היה כל כך קיצוני, שהוא גרם לאנשים ממש להיות תלויים בדאטה. זאת אומרת, ברמה של dependent על הדאטה. וזאת לא המטרה, כמו כל דבר, כן? ברגע שיש לך משהו שבא לעזור לך, אתה צריך לדעת לעזר בו בצורה חכמה, ולא להיות תלוי בו. וכן, קצת יש איזה רנסנס מעולה בעיניי, של חזרה על סתם, למקורות של השיווק, כן? לקריאייטיב, לברמה הפסיכולוגית, לאיך יוצרים מנהגים של דפוסי התנהגות ונכנסים לעולמות האלה, מאוד מאוד מעניין. אבל כן, חזרה שנייה לשאלה שלך. אנחנו לא נמצאים איפה שהיינו נמצאים מן הסתם לפני 7 שנים, שבאמת היינו צריכים להסביר לכל מותג או בעל אפליקציה בעולם למה צריך מדידה. העולם של המדידה קיים כבר מתקופות הווב, ובמובייל בסוף, הוא הרבה הרבה יותר מסובך, כן?
למה?
א' כל, בווב, ברגע שאתה מגיע לעמוד מסוים, ככה נבנה האינטרנט, ברגע שאתה מגיע לעמוד מסוים, הוא מודקס, ומאוד קל בעזרת UTM, בעזרת קוקיז, לחבר אחד ועוד אחד, ולייצר את הג'רני הזה, ובמובייל זה לא המצב, זאת אומרת, יש שתי פלטפורמות מרכזיות, עומת נצלול גם, כאילו, אנחנו מכירים שתי פלטפורמות מרכזיות, אנדרואיד ואפסטור, באמת בסין יש עוד 50, אבל אנחנו מכירים שתיים, והם נבנו בצורה מאוד ספציפית, שבהם אתה לא יכול לעשות מדידה מלאה, בלי מה שנקרא SDK, זאת אומרת להיכנס לתוך האפליקציה, להסתכל עליה בצורה שונה, ופה בעצם אנחנו נכנסים, וגם העולם הזה הוא מאוד מאוד מורכב, הוא מאוד מאוד מורכב ברמה שיש הרבה מאוד רשתות פרסום, או אינטגרציות שאתה צריך לעשות עם תוכנות מסוימות, כדי לייצר אינגייג'מנט באפליקציה, לעשות אקוויזישן, מה שנקרא, להביא משתמשים חדשים לאפליקציה וכו'. ובסוף AppFlyer נכנסת בתור איזשהו, אנחנו קוראים לזה Unbiased Party, זאת אומרת, מישהו שמייצג רק צד אחד באקוסיסטם הזה, שזה הלקוחות שלנו, והמדידה בעצם עוזרת ללקוחות שלנו להבין מאיפה, מה הערוצים הכי נכונים להם, איפה נכון להם להשקיע את המשך הקמפיינים שלהם, ועוד הרבה מאוד אינסייט שהם יכולים בעצם לייצר. ושם בעצם ניצא ה-value prop המרכזי למותגים, איזשהו שותף שהוא unbiased, שהוא עצמאי, שבא ואומר להם את האמת, מראה להם דאטה שהוא accurate, זאת אומרת שהוא מדויק, יש לנו תסכל לעשות את זה, שהוא עוזר להם גם בעצם לשמור על החוויית משתמש של הלקוחות שלהם, וגם שעוזר ללקוחות שלהם לשמור על הפרטיות שלהם. זאת אומרת, זה גם משהו שקורה, גם איזה קם לתחייה בחודשים האחרונים, ובצדק רב של ההתעוררות סביב מה שנקרא user privacy ו-data privacy, וגם שם בעצם אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו לוודא שהלקוחות שלהם שומרים על פרטיות המשתמשים.
אוקיי, אז כמה זמן או ממתי יש לכם נוכחות בשוק האסייתי ולמה?
Day from day one. זאת אומרת, זה ממש מההתחלה, שזה אחד הסיפורים באמת היוצאי דופן בשוק, כי בדרך כלל חברות אומרות, אוקיי, נפתח שוק, נתחיל בארצות הברית, מדבר לחברות ישראליות, נפתח שוק, נתחיל בארצות הברית, נגיע לאיזה טראקשן מסוים, נעבור ל-UK, או נשכפל את זה במדינות דוברות אנגלית אחרות, ולאט לאט איפשהו בגול שלך לעוד 3 שנים, אתה אומר, טוב, נפתח את סין. נכון, וזה תמיד מפחיד כזה, כן? כי זה נראה כמו באמת עולם חיסון. אבל אנחנו עשינו את זה ממש מ-day one, זאת אומרת, הלקוחות הראשונים שלנו בעולם היו לקוחות באסיה, גם ספציפית בסין, גם במזרח אירופה, ברוסיה, ואנחנו קצת עשינו את הדרך ההפוכה של להתחיל מה-east ל-west, זאת אומרת, במרכאות, פתחנו שוק קודם כל בסין ובדרום-מזרח אסיה, לפני שפתחנו את השוק בארצות הברית.
וואלה.
שזה מאוד מאוד נדיר, אז ממש מ-day one. ולגבי למה, זו שאלה טובה, א', לא יודע, אבל זה היה נכון, אבל ברצינות, תראה, יש בעולם שלנו, וזה גם מה שהנחה אותנו אז, אנחנו בחרנו להתמקד במדינות שבוא נקרא להן mobile first, זאת אומרת, מדינות שהן אולי אפילו קפצו או דילגו על השלב הזה של הווב, זאת אומרת, כך מדינות באמת, כמו הרבה מדינות באסיה, סין, אינדונזיה, הודו, הרבה מאוד אזורים כאילו כפריים, גם בסין וגם בהודו, מדובר במאות מיליוני אנשים, שבאמת דילגו לווב, האופרטורים המקומיים והממשלות המקומיות מאוד עשו עבודת תשתית מאוד גדולה במשך שנים של להנגיש מובייל לאזורים האלה בדאטה פקג'ז מאוד זולים, מכשירים עצמם, מכשירי אנדרואיד זולים, כמעט ולא עולים כסף שם, זה בעיקר הדאטה, וזה מדינות שהפנטריישן של מובייל שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה, זה מאוד התחבר לנו עם המוצר שלנו, ובאמת היה פרודקט מרקט פיט אדיר, וגם האדופשן באסיה וספציפית בסין היה מאוד מאוד גבוה, עד שהיום אנחנו, עוד מעט נצלול קצת אולי לשוק הסיני, כי הוא באמת מעניין, אבל היום אנחנו נמצאים ביותר מ-80, אחרון זה 80 ומשהו אחוז מהאפליקציות בסין, אנחנו עובדים איתם. כן, וזה growth engine מאוד משמעותי עבורנו.
וואו, אז בוא באמת נתחיל לצלול לסין, מן הסתם אנחנו לא נספיק לעשות את כל אסיה, אולי בנובמבר הבא אני אצליח להזמין אותך לעוד פרק על עוד מדינות.
סגור.
אבל... אז בואו נתחיל מהכי בסיס. איך מכניסים אפליקציה לסין? App Store הוא... החנות של אפל היא יחסית מוגבלת באפליקציות שאתה יכול להכניס ועובר רגולציה, ואין גוגל פליי, למרות שיש המון מכשירי אנדרואיד. אז
כן.
איך נכנסת אפליקציה לסין כשהיא לא נייטיב מתוך סין?
שאלה נהדרת. אז כמו שאמרת, תראה, בסוף אני נפרט שנייה את שוק המפתחי האפליקציות באסיה, הוא מתחלק לשניים. הם גם מחלקים את זה בעצמם לשניים. שוק אחד שנקרא דומסטיק, מה המשמעות? בעצם מפתחי אפליקציות סינים שיוצרים אפליקציות לשוק הסיני, אוקיי? ששם באמת הפרגמנטציה, סליחה, היא מאוד מאוד רחבה בעולם האפסטור. כמו שאמרת, אין שם, יש גוגל פליי דרך אגב, הוא ריסטריקטד מאוד, יש גם אפסטור, ודרך אגב, בהיי-אנד, זאת אומרת, במשתמשים שיש להם יכולות סוציו-אקונומית יותר גבוהה, לרובם דרך אגב יש אייפון, ואפל יש לה דווקא פרזנס מאוד משמעותי בסין, אבל השוק של מכשירי אנדרואיד הוא מאוד מאוד פרגמנטד, כן? יש פעם אחרונה שבדקתי, באמת יש 50 פלוס אפסטורים לאנדרואיד בסין. שגוגל פליי הוא רק, מבחינת נתח שוק, הוא רק איזה מקום 20, משהו כזה. זאת אומרת, יש שם אפליקציות, תכונות אפליקציות של באמת החברות הסיניות הגדולות. בסוף היום יש, תמיד היה 3, היום יש 4 חברות שהן כאילו החברות האם, המלכות של סין בתחום הטכנולוגיה, תמיד זה היה טנסנט, יש להם את וויצ'אט, שזה הסופר אפ הכי גדול בעולם. גם האפסטור שלהם הוא הכי גדול בעולם, לדעתי זה מרקט שייר של 25% מהטראפיק באנדרואיד בסין, הוא דרך טנסנט, הוא נקרא טנסנט מיי אפ. ויש עוד חנויות אפליקציות של חברות אחרות, יש לוואוי, יש חנויות אפליקציה מאוד גדולה, לאופו, לוויבו, שזה כל החברות שמייצרות, לשיאומי, כל החברות שמייצרות מכשירים בעצמם. אז כמו שאמרנו, יש את טנסנט, יש לביידו, שזה כאילו הגוגל הסיני, שיש להם חנות אפליקציות מאוד גדולה, ובעצם עוד שתי החברות הסיניות הגדולות היום ביותר, זה אליבאבא, אנחנו מכירים אותה כאן מאליקספרס, אבל אליבאבא עם אליפיי ועם טכנולוגיות שחולשות על רוב סין, ולאחרונה הצטרפה לשלישייה הזאת, אנחנו מכירים את זה בתור טיק טוק, אבל חברה בשם בייטנס, שהיא חברה מדהימה שעושה, באמת נוגעת בהמון המון תחומים. נצלול אולי יותר קצת אחר כך לטיק טוק ולמקבילה של הסינית, אבל אלה בעצם ארבעת החברות הענק, כאילו האפל, פייסבוק, גוגל, אמזון של סין. אז אמרנו, יש באמת את הצד של הדומסטי, חברות סיניות, כמו החברות שציינתי עכשיו, ועוד הרבה מאוד אחרות, שיוצרות אפליקציות לשוק הסיני. אם נגביל את זה שנייה לישראל, אובייסלי מדינה הרבה הרבה יותר קטנה, אין המון המון אפליקציות שיוצרות, או מותגים שיוצרים אפליקציות אך ורק לשוק הישראלי. זאת אומרת, יש מן הסתם מותגים מקומיים, שטראוס, זאפ, ערוץ הספורט, באמת דברים לוקליים, אבל אם תראה רוב המפתחי אפליקציות בישראל, מן הסתם השוק בישראל יחסית מצומצם, אבל אז הם בונים את זה לעולם, דוגמת Waze, Moovit, Viber ואחרים. ובסין אז יש את הדומסטי, יש שם מרקט מטורף, 1.4 לדעתי מיליארד איש בסין. דרך אגב זה השוק מבחינת פרסום, הוא עבר את ארצות הברית בפרסום במובייל לפני שנתיים לדעתי, זאת אומרת זה השוק פרסום במובייל הכי גדול היום בעולם, השוק הסיני.
מבחינת revenue?
מבחינת ad spend.
וואו.
כן, מבחינת תקציבי פרסום. שנייה נתעכב רגע לצד הדומסטי, הרבה מאוד אפליקציות גלובליות היום, שזה עוד טרנד מאוד מעניין, מנסות להיכנס לסין. אפליקציות ענק, זאת אומרת, קינג וקנדי קראש ושאר האפליקציות שלהם, נייקי ומותגים מפורסמים אחרים, מאוד מאוד רואים איך להיכנס לסין, זה טרנד מאוד מאוד מעניין. אז אמרנו, צד אחד דומסטי, והצד השני הם קוראים לו קרוס בורדר, זאת אומרת, כמו בעצם Waze לצורך העניין מישראל, אפליקציות סיניות שמשווקים ומוכרים אותם בכל העולם, אולי הדוגמה הכי טובה לזה היום בעולם, כמו שאמרנו, זה טיק טוק, שבסיני בכלל נקראת Douyin, זה אפליקציה דומה אבל שונה, אבל טיק טוק זה דוגמה נהדרת לקרוס בורדר, יש עוד הרבה, PUBG, שזה כאילו מתחרה של פורטנייט, יש הרבה מאוד אפליקציות כנראה אנחנו גם לא יודעים שהם במקור מסיים. אז זה היה איזו סקירה קצרה ארוכה על, על, על שוק האפליקציות הסיני. נשים שנייה את הדומסטי בצד, כי באמת יש להם את, ה, את, את, את הטקטיקות והאסטרטגיות שלהם. נשים שנייה אם עכשיו אתה מפתח, אם אתה מאזין, בסדר? בצורך העניין, מפתח ישראלי שאומר, אוקיי, יש פה שוק של 1.4 מיליארד משתמשים, איך אני לוקח נתח מהשוק הזה? א', יש לנו, טוב, פרומושן, לא פרומושן, אבל יש לנו באמת גייד מאוד מאוד טוב שמסביר כאילו, עם הרבה מאוד דאטה פוינט שמסביר על איך לשווק את האפליקציה שלך בסין. פשוט תעשו, חפשו בגוגל, AppFlyer, App Marketing China, וכנראה תמצאו את זה. אבל בגדול זה גם, בניגוד לשווקים אחרים, אתה מאוד מאוד צריך להבין את, ה, את המיינדסט של השוק הסיני. אוקיי? מעבר שנייה לפרגמנטציה של, של האפסטורים והטכניקה שבדבר, צריך להבין מאוד את השוק הסיני, והוא הוא, הוא, הוא לא דומה לכל דבר שאנחנו מכירים וחושבים עליו. Okay. זאת אומרת, בסין, בסין בגדול יש אפליקציה אחת מרכזית, ש, שכל השאר הם, הם סביבה, גם הרבה מהם, הרבה אפליקציות בונים אדונים לאפליקציה המרכזית הזאת, שנקראת וויצ'אט, שזו אפליקציה הכי קרובה אליה, אצלנו זה וואטסאפ, כן? אבל היא הרבה מעבר לצ'אט, היא אפליקציה ש... שיש בה voice, יש בה chat, שיש בה העברת מתנות, שיש בה קניות, שיש בה משחקים, יש בה פלטפורמה שממש מפתחי משחקים, בונים משחקים on top of the platform, זאת אומרת, ממש בונים משחקים לתוך WeChat. יש בה לשלם מיסים לממשלה. תחשוב שאתה עכשיו יכול, ואנחנו כן רואים איזה טרנד כזה באפליקציות אחרות שמנסות להיות גם super apps, מה שנקרא, פייסבוק ממש ממש מנסים בכל הכוח להיות סופר אפ, דרך משפחת האפליקציות שלהם, עם מסנג'ר, עם וואטסאפ, עם אינסטגרם, ועם אפליקציה המקורית של פייסבוק. אבל תחשוב ברמה שאתה צריך לשלם עכשיו ארנונה, אתה משלם את זה דרך האפליקציה, אתה לא צריך להיכנס לאתר של העירייה, אתה עושה את זה דרך האפליקציה, וזה יוצר סטיקינס מטורף לאפליקציה הזאת, הרמת אינגייג'מנט והיוסאג' בוויצ'ט הוא פשוט גבוה בטירוף. אז קודם כל זה להבין איך הסינים מתנהלים ב-day to day שלהם. גם עכשיו בתקופת הקורונה בסין, רוב ההתנהלות סין זה מדינה מן הסתם, חוקי הממשל והמשטר שם מאוד שונים ממדינות אחרות, והמשמעת שם מאוד נכפית בצורה מסוימת. וגם בקורונה, רוב היכולת של הממשלה הסינית לנטר את הקורונה, הייתה באמצעות וויצ'אט. גם עד היום, למשרד שלנו בסין, בבייג'ין, בשביל להיכנס אליו, אתה צריך להעביר את הוויצ'אט שלך בתוך איזה כזה QR code reader שבודק את הדאטה שלך, רואה אם היית קרוב לחולה מאומת, רואה אם, איפה הסתובבת בתקופה האחרונה, ועודך אור ירוק אם אתה יכול להיכנס למשרד, או אור אדום אם אתה לא יכול להיכנס למשרד, ואתה צריך לחזור הביתה.
וואו.
אז עוד פעם, רמת טכנולוגיה מאוד מאוד גבוהה, מן הסתם גם זה בא על חשבון privacy, אז מאוד מאוד צריך להבין איך הסינים מתנהלים ב-day to day שלהם, אין איזה תשובה קלה, אין איזה בואו תקראו 4 מאמרים, ותתחילו לשווק ותקבעו לטוב, כי זה לא יהיה טוב, כי גם שם יש אינפלציה מאוד גבוהה של אפליקציות, אבל כן הייתי ממליץ על למצוא משהו שהוא יוניק, אוקיי? תלוי בוורטיקל שבו אתה מפתח את האפליקציה, משהו שיכול אולי להתחבר לתוך וויצ'אט, בתור ה... כי עדיין זה בסוף המיין, ה-day-to-day workflow שלהם, של האזרחים הסינים, ובאמת לנסות לעשות שיתופי פעולה. זאת אומרת, גם עם רשתות פרסום, גם עם מותגים מקומיים, גם, א', כמובן, זה חייב להיות לוקלי, זה חייב להיות בסינית, לא יכול להיות באנגלית, יש עוד מיני, כל מיני באמת עקרונות בסיס, אבל זה חייב להיות במיינדסט מאוד מאוד לוקלי. אני לא מכיר הרבה מאוד, להגיד to be fair, הרבה מאוד אפליקציות ישראליות, יש לי דוגמה אחת דווקא שכן הצליחה, שנקראת לייטריקס, לא אם אתה מכיר את האפליקציה, שעושים את פייסטיון, מה? מגניב. אז אפליקציה מעולה, והם דווקא באמת יחסית הצליחו להיכנס לסין, הם עושים את זה, גם יש להם נציגות מקומית בסין, יש להם בחורה ישראלית שגרה בסין, היא מדברת סינית, וממש שמו את זה בתור KPI שלהם ברמה העסקית, אבל כן, זו חברה גדולה שכבר מכניסה כסף וממש פותחת שוק. למפתח האינדי דיבלופר שעכשיו מראים איזה אפליקציה משחקים מגניבה, לא הייתי ממליץ ללכת לסין על ההתחלה. באמת, אולי בשלב מסוים, אבל על ההתחלה, יכול להיות שזה יתפוס, אבל לייצר אסטרטגיה בלי השקעה מאחורי זה, זה מאוד מאוד קשה.
יש אפליקציות שמצליחות להביא תנועה מחוץ לסין פנימה, ולא רק מסין החוצה?
כן, אז האמת, הנה, אני בדיוק פותח גם שיימלס פלאג, יש לנו באמת גם ריסרצ' שאנחנו מוצאים כל חצי שנה בערך, שנקרא Performance Index, שבו אנחנו לוקחים את כל הרשתות פרסום בעולם, אין מישהו שלא עובד איתנו, ובאמת מסתכלים על הדאטה שלהם בצורה אגרגטיבית, ונותנים איזשהו breakdown, עוד פעם, אתה יכול ממש לצלול שם ל-region בסין, לתעשייה או ורטיקל מסוים, אז הנה אני מסתכל עכשיו על סין בתעשייה של גיימינג, ב-OS של גם אנדרואיד וגם iOS, וסאב קטגוריה אפילו של משחקים, בוא נקרא לב, בוא נלך על הייפר קאז'ואל, אוקיי? שזה סוג מסוים של משחקים. ושם אנחנו רואים למשל, סתם ממש בברייקדאון הזה, הפתעה, באחד מהטופ שלוש של הרשתות פרסום שבהם עובדות מאוד טוב בקטגוריות שעכשיו אמרתי, חברה ישראלית נהדרת שנקראת איירון סורס, שגם יש להם פוטפרינט מאוד חזק בסין, אבל אם נסתכל שם לטופ פייב, מדובר על, חוץ מאחד, כולם חברות לא סיניות. Unity Ads, Unity זה חברה שעושה אנג'ן ל-3D, אבל יש להם גם בעצם רשת פרסום מאוד חזקה בווידאו בעיקר, מקום שני גוגל, מקום שלישי איירון סורס, מקום רביעי אושן אנג'ן, שזה הרשת פרסום של טנסנט, ומקום חמישי פייסבוק. אז הנה חמש רשתות פרסום שעובדות עוד פעם בסגמנט הזה. אבל יש, כמו שאמרנו, הרבה מאוד ורטיקלים, וצריך להיות מאוד מדויק. הנה, למשל, כשאני עובר לנון-גיימינג, זאת אומרת, אני מסתכל לא על אפליקציות גיימינג, אופו, שזה בכלל חברה שמייצרת מכשירים, וגם יש לה אפסטור, וגם יש לה רשת פרסום, היא נכנסת שם לטופ 10, והיא לא הייתה במקומות אחרים. אז כן ממליץ להסתכל על, אם אתם מחפשים טראפיק בסין, לשאול אנשים, להסתכל אונליין שנייה מה עובד ומה לא, ולהתחיל את הטסטים משם. בסוף ברור שאחרי שאתה עושה כמה קמפיינים ורואה את הדאטה ורואה מה נכון לך, אבל זה אחלה ריסורסז לייצר כאילו איזשהו בנצ'מרק או להתחיל משם.
יש פלטפורמות שאתה אישית מאוד מתרשמת?
תראי, זו שאלה נהדרת, כי יש טרנד בשנים האחרונות, וכאילו מאז זה התפוצץ החוצה מסין, של השורט וידאוז, כן? שזה התחיל כמו עם דויין, שזה בעצם טיק טוק. בכלל כפורמט, אני חושב שהאפליקציות והרשתות שעושות באמת את הדברים הנכונים, זה אלה שמבינות את הטרנד הלוקלי. אז אם זה באמת שורט וידאוז, אנחנו מכירים את טיק טוק, אבל יש איזה 10 מתחרים מאוד מאוד חזקים של טיק טוק בתוך סין, וכולם מנסים לעשות להם כאילו שורט וידאו פורמטס, אבל אפילו, סתם, אנחנו ראינו איזה טרנד סופר מעניין בסין של ורטיקל של education, זאת אומרת, okay. של איך, של ללמוד אנגלית, סתם, ללמוד אנגלית, ללמוד שפות אחרות, מן סתם לא בערים הגדולות, בשנחאי, בייג'ין, שנזן, שזה ערים יחסית מפותחות, אלא דווקא באזורים הרורל, כאילו באזורים הכפריים בסין. ולמשל להיכנס לטרנד כזה, להבין שנייה ברמת המקרו שהקהל הרחב הסיני רוצה ללמוד אנגלית, אוקיי? ולהבין את הטרנד הזה ברמת המקרו ולתת לו פתרונות מגניבים ברמת המיקרו, יש לזה פוטנציאל הצלחה די גבוה. אז education זה יכול להיות דבר אחד, גיימינג תמיד יכול להיות מגניב ומעניין, אבל שוק מאוד 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 תחרותי, עלויות רכישה של יוזרים מאוד מאוד גבוהה, זה שוק מאוד מאוד תחרותי, אבל חד משמעית, education זה טרנד שאני רואה חזק, בנוסף לשורט וידאוז, וגם שם ברמת הפרסום יש שם דברים מאוד מאוד מגניבים ומאוד נייטיביים בתחושה שלהם, זאת אומרת שזה לא מרגיש לך כמו פרסומת, אלא באמת כמו חלק אינרנטי בתוך האפליקציה, ועוד דבר אני אזרוק אותו ולא ניכנס אליו יותר מדי, אבל הוא מעניין שזה עולמות האינפלואנסר מרקטינג, שזה גם אפיק פרסום סופר לגיטימי בסין, גם ל-B2B וגם ל-B2C דרך אגב, גם אנחנו משתמשים באינפלואנסר, שזה לא דבר שהוא מאוד נפוץ למשל במערב לחברות שמוכרות אנטרפרייז סופטוור, אבל בסין דווקא אנחנו משתמשים בזה. אבל כן, יש thought leaders כאלה מובילי דעה, תלוי בסגמנט, אם זה מילניאלס בטיק טוק, אז יש את המובילי דעה שלהם, אם זה משהו טכנולוגי, יש את המובילי דעה שלהם. אבל זה דרך אגב דרך נהדרת, כאילו, to test the ground על איך להיכנס לסין. דרך אינפלואנצ'ר. לפעמים זה גם יכול להיות לא בעלויות מאוד מאוד גבוהות.
וואלה. יש פלטפורמות שאתה רואה הבדל באיכות, זאת אומרת, וויצ'אט, אין בעיה, זה הסופר אפ הכי גדול ומפלצת בסין, אבל רמת אינגייג'מנט, כמה משתמשים, כמה הם מבלים בתוך כל אפליקציה הפנימית בתוך וויצ'אט, או לעומת זאת דויין, אנשים מסתכלים, מבלים שם שעה ביום, אבל בסוף לא עוברים ל... אתה יודע, לא עוברים לפרסום ובסוף לא עוברים כן. לפי המרה. יש פלטפורמות שפשוט יותר טובות, הבדל באיכות של התנועה של האנשים שהם מביאים?
בוא נגיד ככה, בוא נתחיל מההתחלה של מה מטרת האפליקציה, אוקיי? או מה המודל העסקי של האפליקציה. אם יש אפליקציה שהמודל העסקי שלה הוא פרסום, זאת אומרת היא מכניסה כסף באמצעות פרסום, אז היא עושה את המהלכים שלה, באידיאל היא אמורה לעשות את המהלכים שלה, כדי לגרום למשתמשים לחזור, לתת להם value שהוא חינמי, להראות את... דוגמת פייסבוק, כן? הסטיקינס של פייסבוק, אתה תמיד חוזר אליו, כי בסוף ככה פייסבוק, זה המודל העסקי שלה, היא מרוויחה מפרסום. לעומת אפליקציות שהן עושות כסף על subscription, או על in a purchase, זאת אומרת שאתה צריך, בין אם זה איזושהי אפליקציית גיימינג, שבו... בשביל לעבור שלב או לקבל חיים, אתה צריך לשלם, שזה נקרא in a purchase, שזה כזה freemium model, או אפליקציות סטייל נטפליקס למיניהם, שבהם אתה משלם כאילו מנוי חודשי קבוע, כדי לצרוך את התוכן, לצורך העניין. אז זה בעצם שלושת המודלים האלה, זה שלושת המודלים שבהם המודלים העסקיים לאפליקציות, או מוניטיזציה בפרסום, או subscription, או in a purchase. עכשיו, כל אחת מהם באמת יש לה את היתרונות והחסרונות שלה, וכל אחת יש לה את ההצלחות והכישלונות שלה. אבל אם אני מנסה באמת לחשוב, תראה, למשל אפליקציות כמו טיק טוק, גם בארץ אני רואה את זה, והתקנתי ומחקתי אצלי כי די, כי אני לא בגיל. לא, אני רואה את עצמי כאילו עושה כזה ריקודים מול המראה, וכאילו שתים, כאילו, כן, אני לא בגיל. אבל זה אפליקציות שעם אינגייג'מנט מאוד 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 גבוה. זה אפליקציות שהמודל העסקי שלה הוא פרסום. אבל גם הפרסום בתוך האפליקציה הזאת, ואני בטוח שמי שמאזין ומשתמש בטיק טוק יודע, הוא מאוד אינטגרטיבי, הוא לא מרגיש כמו פרסומת, הוא מאוד חלק מהטיק טוקים שאתה סווייפ ימינה, 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 עד שאתה רואה איזה פרסום, ובדרך כלל הוא יהיה מאוד מאוד כאילו רלוונטי לקונטקסט שאתה מסתכל. אז אני חושב ששם יש הצלחה מאוד מאוד גבוהה, ובדוגמאות של in-a-purchase ו-subscription, ברגע שאתה מצליח לתת ליוזר את ההבנה של מה הvalue שהוא יקבל ברגע שהוא ישלם, אז גם שם אנחנו רואים engagement מאוד מאוד גבוה, זה לא ספציפית בסין, כן? זה בכל העולם. אני חושב שזה הדוגמאות המעניינות בעיקר, תלוי במודל העסקי, כל אחד מהם עושה את העבודה יותר טובה, פחות טובה בהתאם לאפליקציה.
אמרת לפני זה שבסין, במיוחד באנדרואיד, אתה יודע, יש 50 חנויות שונות. לוויצ'אט יש את החנויות שלהם, לאופו, חאווי, שאומי, אלי, ובאנדרואיד יש עוד 50 שונות. איך עושים attribution? איך בסופו של דבר מביאים ללקוח שאומרים לו בדיוק מאיפה הוא הגיע המשתמשים שלו, איפה כדאי לו לשים את הכסף, כי באמת רואים מאיפה הוא הגיע המשתמשים, הלקוחות, איפה הפרסום הכי יעיל, כשיש, אתה יודע, עשרות שחקנים. ועשרות פלטפורמות שזה הגיע מהן.
בסוף יש פה עניין של מה שנקרא Network Effect. זאת אומרת, אנחנו עובדים ישירות מול כל החנויות, מול כל האפסטורים האלה. וזה גם יוצר איזשהו חסם כניסה מאוד גבוה לתחרות. זאת אומרת, עבדנו הרבה שנים ברמה של פרטנרשיפ וביזדב, ולייצר גם את האינטגרציות הטכניות האלה, וגם את הרילייששיפ האישיים עם החברות האלה. אז אני לא אכנס יותר מדי לרמה הטכנית, אבל זה אפשרי, ואנחנו עושים את זה מאוד מאוד טוב. אבל כמו שאמרת, יש פרגמנטציה מאוד מאוד גדולה, זה פחות דרך אגב תלוי באפסטור, שבו כאילו הלקוח משתמש, אלא יותר באיך הוא מגיע לאפליקציה הזאת. כן, אני אומר, זה פשוט אפשרי, זה הרבה מאוד שנים של עבודה, אבל עשינו עבודה עם, בוא נגיד, עם הטופ 80% מהאפסטורים בסין, וברמה הטכנית זה אפשרי.
בסוף כאילו כשאתם עובדים עם כל כך הרבה אנשים, אז אתם יודעים מאיפה הם מגיעים, כי אתם משחקים עם כמעט כולה.
כן, סוג של אפשר להגיד את זה ככה, כן.
אוקיי. מגניב, כשאני ואתה ישנו ודיברנו, איך זה שבאמת הסניף הראשי יושב בבנקוק ולא בסין, אם ההכנסות מפרסומות הן הכי גבוהות כשהן יושבות בסין, אתה יודע, קהל המשתמשים הוא הכי גדול, איך זה שהחלטתם לשים בבנקוק ולא בייג'ינג?
יש לנו גם וגם.
אוקיי.
יש לנו גם וגם. באסיה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, אסיה, אין דבר כזה אסיה, כן? זה כמו לא... זה כמו קצת להגיד סתם, העם רוצה צדק חברתי, כן? מי זה העם? זה הרבה קבוצות ושבטים שונים של אנשים. אז גם אסיה, זה לא אסיה. זה סין מאוד מאוד שונה מיפן, שמאוד שונה, או קצת יותר קרובה, אבל עדיין שונה מקוריאה, שמאוד מאוד שונה מווייטנאם, ואינדונזיה, והודו, ותאילנד, ופיליפינים, ואוסטרליה. אז אסיה זה, אי אפשר להסתכל עליה בתור מקשה אחת. מה שכן הייתי אומר, תראה, למה פתחנו ההדקורטר שלנו, של אסיה, או במקוק? כי ככה יצא. שם נמצא כאילו הפרזידנט של אסיה, והוא איתנו מההתחלה, והוא הקים את השוק האסייתי. ככה יצא, תכלס. אבל גם יש לנו משרד די גדול. בוא נגיד, באסיה סך הכל יש לנו באזור ה-170 איש. וואו. פזורים בכל אסיה, כן? מתוך 170, כן? מתוך 1,000 סך הכל שעובדים באפסטייר. 170 באסיה, ברייקדאון בגדול, יש לנו 6 משרדים בעצם עכשיו, בגדול אם הייתי עושה איזה ברייקדאון בין בפרזנט שלנו באסיה, יש באזור ה-60-70 איש בסין, אז זה כן המשרד הכי גדול שלנו באסיה, הוא לא ההדקורטר הזה, אבל הוא המשרד הכי גדול שלנו באסיה, יש לנו באזור ה-40-50 איש בבנקוק, עוד איזה 30 איש בהודו, 20 ביפן, 20 בקוריאה, עוד כמה חבר'ה באוסטרליה, עוד כמה חבר'ה באינדונזיה. כנראה לא הגעתי ל-170, כי אני לא יודע לעשות חשבון בעל פה, אבל זה הברייקדאון בגדול שיש לנו באסיה. אז עוד פעם, למרות שלא ה-headquarters הוא לא בסין, המשרד הכי גדול שלנו באסיה הוא האמת שהוא כן בסין, בבייג'ין, ויש לנו כמה חבר'ה בשנחאי ושנזן.
יש תחומים מסוימים שאתה אומר, או כשאתם מדברים עם אנשים, או כשאתם עושים ניתוח, שאתם רואים, גיימינג עדיף לך לעשות וויצ'ט, באפליקציות, בגיימינג מסוימים עדיף אפליקציות שונות, כשאתה מתעסק עם, לא יודע, אפליקציות של מוזיקה, עדיף פלטפורמות פרסום אחרות, יש טרנדים כאלה או שאתה רואה הבחנה, שהיא יחסית די ברורה, שאתה יכול לתת דוגמה?
אתה מדבר ברמת לייצר הקושי, כאילו באיזה רמה?
כן, ברמה של לגרום לאנשים, אם אני מפתח שאני רוצה שאנשים ישתמשו במשחק שלי ביואב טוק, אז עדיף לי להשתמש בוויצ'אט, או אם אני חברה שרוצה למכור בגדים, אז האם עדיף לי להשתמש בטיק טוק או בדוריין לצורך העניין?
כן, שאלה קשה עם תשובה דיפלומטית של תלוי. באמת אני, גם אם אני עכשיו יענה לך על השאלה הזאת בזה, אני אכנס לאינדקס שלנו, להסתכל, אני אעשה סאבסט של הריג'ן שאני רוצה, של הריג'ן שאני רוצה, של הקטגוריה שאני רוצה וכולי וכולי. סתם אם אני עכשיו מסתכל, אני רואה למשל את דווקא השש הרשתות הצומחות בסין, יש לנו גם אינדקס שנקרא growth index, שמסתכל על אלה שכאילו מתפוצצות היום, אף אחת מהם, או האמת, רובם אתה כנראה לא תכיר, וזה למשל, אופה, משהו שהוא לא, הוא יעלה אולי פחות כסף ברמת האקוויזישן, הוא יכול לעזור לך בוורטיקל, סתם דברים שנקראים, כאילו לא יודע לקרוא אותם בסינית, אבל יש, גם יש את ביידו אדס וווייבו אדס, שווייבו זה גם פלטפורמה סינית מאוד גדולה, אז עוד פעם, אין לי איזה תשובה כזה חד-חד ערכית כדי לך תעשה, למי שזה מעניין אותו, אני מזמין אותו א' לפנות אליו ולנסה לעזור, או ב' להסתכל באינדקס ולזהות את הסגמנט הספציפי שלו.
בואו נדבר קצת על קורונה. אנחנו נמצאים עם הנגיף הנפלא הזה. כמעט שנה, הסינים נמצאים איתו כמה חודשים יותר. יש טרנדים שראית שהשתנו בגלל הקורונה? אנשים נמצאים הרבה יותר בבית, יותר מזמינים, פחות יוצאים למסעדות. יש טרנדים שאתה ראית של משתמשים במובייל שקרו בשנה האחרונה? יש דברים שראית שפתאום התפוצצו, דברים אחרים שירדו, שאתה יכול לספר?
בטח, בטח. א', וואו, איזה שנה. נפרק את זה לשני צירים, סבבה? יש את הציר הריג'נלי, זאת אומרת הג'יו, כי באמת קורונה גם היא באה בגלים, ולאו דווקא סימטרים מבחינת מקומות בעולם, זה התחיל בסין, דרך אגב היום סין סוג של back to business, זה די מדהים, אבל די back to business, הם עושים משהו שאני רק יכול לחלום לעשות היום בארצות הברית, שזה כנסים, אז חוזרים לעשות את זה שם, הולכים למשרד, המסחר פתוח, התרבות פתוח, כמה אין מגבלות אבל פתוח. מצד שני, אני יודע, הודו עדיין בלוקדאון כבר חצי שנה.
כן.
לוקדאון מאוד מאוד מסיבי, ברזיל כנ"ל, ארצות הברית, אנחנו מכירים את האתגרים שיש לארצות הברית. אז א', זה תלוי מאוד בריג'ן ובאיזה שלב הוא נמצא היום בגל הזה, בפעמון הזה. וב', באמת תלוי במצב בוורטיקל. מה זאת אומרת? מן הסתם יש ורטיקלים שקרסו, ממש ממש קרסו. ורטיקלים, ניקח את הדוגמה, טראבל.
אוקיי.
אוקיי, טראבל, כך, אני לא סתם מסתכל על, על, על השוק, על נאסדאק ועל על הוול סטריט, כי הוא באמת היום לא, הוא לא קשור לכלום, מה שקורה שם. אבל אם נסתכל על באמת ורטיקלים כמו טראבל, אפליקציות מדהימות, כמו בוקינג ואקספידיה וטריוואגו, שבאמת מתעסקות בצד האינטרנשיונל יותר, היה להם מאוד מאוד קשה בחודשים הראשונים. דרך אגב, Airbnb, שגם היית מצפה, היה להם את השנה הכי גבוהה, הכי מעולה בחיים, בהיסטוריה שלהם, והם יוצאים להנפקה עכשיו, הם מספרים מדהימים, הם עשו את האדפטציות המהירות. וזה אולי תכלס הנקודה, מי שצליח לעשות, מי שהבין את המצב מהר, ואני הרבה קראתי לזה לאנשי שיווק את החמשת שלבי היגון, כאילו five stages of grief של קורונה, שהרבה מאיתנו בהתחלה היו בשלב ההכחשה, לא, זה יעבור תוך כמה חודשים, בקיץ נחזור, זה... אופם, אף אחד לא ידע מן הסתם בפברואר, מרץ, מה הולך לקרות, ויש אנשים שהבינו שיש פה משהו ארוך טווח גדול מאוד, ואלה שעשו את האדפטציות המתאימות וזיהו את ההזדמנויות, כי יש הזדמנויות ענקיות, התפוצצו. אז,
כמו מה?
אז בוא ניקח עולם הדליבריז. כאילו מה שלנו נגיד בישראל, בוא ניקח אותנו פה. אני זוכר, תמיד היינו מדברים, עד לפני שנה, היינו מדברים על, 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 על אמזון בארצות הברית, כן? באיזה, בראייה כזה, איזה חלום זה אם הייתי יכול להזמין דבר ומגיע הביתה. היום אין דבר שאני או המשפחה שלי מזמינים, ולא יכול להגיע אליי ישירות הביתה. זה שינוי מדהים, שאחרת היה לוקח לו עוד 5 שנים לקרות. ובעצם הקורונה דחפה אותו קדימה. אז זה יכול להיות מהדברים באמת היחסית obvious של משלוחים. עולם הגיימינג התפוצץ. התפוצץ. אנשים הרבה יותר בבית, יש להם הרבה יותר זמן פנוי, חלק מסיבות של חל"ת או חוסר עבודה, או חלק מסיבות של פשוט לוקדאון. ומחפשים כל מיני מפלטים, אז גיימינג התפוצץ, כל העולם של סטרימינג ואנטרטיימנט גם התפוצץ לחלוטין, מן הסתם, כל דבר שהוא קשור יותר בסיטואציה שבה אתה בבית, יש לך יותר זמן, ואתה מנסה לעשות דברים עם הזמן שלך, עולם, כל העולם של home improvements, כזה do it yourself, fitness and health, גם קפץ בטירוף, אפליקציות של הום וורקאוט, או איך לעשות, איך לבשל בבית, יוטיוב אנחנו רואים שהתפוצץ בוורטיקלים האלה של call it do it yourself, בגלל זה גם באיזשהו מקום טיק טוק, שזה פלטפורמה שנותנת ליוצרים אנשים, כמוני כמוך, להביע את עצמם, ולאו דווקא מותגי ענק, גם כאילו התפוצצה ספציפית בתקופה הזאת.
איך היינו את הטרנדים האלה, לצורך העניין בוקינג, זה משהו שאנחנו מכירים, איך סיטריפ הסיני התמודדו, איך ראינו את הטרנדים האלה מתפוצצים או יורדים בסין?
גם מאוד תלוי בתקופה, אוקיי? מן הסתם בתקופת, בגל הראשון שלהם, כן? של מרץ עד יוני-יולי, זה ירד לאפס, כי כשהם בלוקדאון, הם בלוקדאון. אבל מאז הטראבל הדומסטי בתוך סין, שזה תעשייה ענקית בפני עצמה, לטוס מבייג'ין, לשנחאי, לשנזן, לגואנג'ו, היא חזרה לפעילות די מלאה. תכלס היא חזרה לפעילות די מלאה, אנחנו רואים את זה גם בטראפיק הלוקלי בסין, אבל כמובן עדיין הטראפיק האינטרנשיונל של נכנס ויוצא מסין, וכמו ברוב העולם היום, הוא עדיין on hold. עדיין on hold.
כשאפספלייר מסתכלים על השוק הסיני, שנתיים, שלוש קדימה, למה אתה מתכונן? איך אתה מכין את הצוות שלך? איך אתה מתכונן שנתיים, שלוש קדימה?
תראה, א', יש לנו באמת צוות סיני, לוקלי, מדהים, ואני אני לא נביא. זה למה הם שם. אני חושב שזה גם בכלל ראייה חשובה בניהול, להביא אנשים שמכירים את התחום הספציפי הזה, במקרה השיחה שלנו זה שיווק בסין, הרבה הרבה יותר טוב ממני. אני אולי קצת יודע שיווק, אבל אין לי שום מושג על סין. אז כאילו, כל הפרק האחרון, חבר'ה, לא. אבל יש לנו צוות מדהים בסין, מתוך ה-70 יש לנו בערך 8 אנשים בשיווק, והם באמת מתכננים ורואים את הטרנדים קדימה, גם נעזרים בטרנדים של דאטה וגם בפידבק מלקוחות. אבל אני חושב שכן, אם יש דבר אחד שאני כן רואה, זה עלייה של הענקיים הבאים. זאת אומרת, גם אם לפני כמה שנים ביידנס לא הייתה בטופ, לא, היה באמת כמו מעגל סגור כזה של הטופ 3, שזה היה ביידו, טנסנט ואליבאבא, פתאום ביידנס הצטרפה, אני כן בטוח שנראה עוד 3, 4, 5 חברות נכנסות למעגל הסגור הזה של הטופ קמפניז in China. אחת מהן למשל גם הייתה לקראת ה-IPO, בסוף זה, אני לא סגור מקורה, שנקראת Ant Financials, סוג של כזה פייפל בסין, למרות שזה גם חברה שתכלס מושקעת ברובה, אם אני זוכר נכון, מאליבאבא או ספציפית מג'ק מה. אבל כן, צריך להסתכל על ה-next big כזה, big companies, big tech companies בסין, כי בטוח יצוצו עוד 4-5 בשנים הקרובות.
הבנתי. אוקיי, מעולה. רן, סופר סופר תודה.
בכיף, בכיף, תודה.
למי שמקשיב, אני יודע שדיברנו על זה לפני זה, הריכוז בקצה. מי שרוצה לפנות אליך, לינקדין או פייסבוק או פרטים או מה?
לינקדין או מייל. לינקדין, רן אברהמי, מייל פשוט אם בך מדבר, לשאול שאלות, ran@appfire.com, אני אשמח לענות.
סגור. חבר'ה, תודה רבה, שאלות, טענות, מענות, ואם אתם רוצים להצטרף לפרק, או יש אנשים שאתם רוצים להמליץ, שחושבים שיהיה פרק טוב לעשות איתם ביחד, מוזמנים לפנות. אז תודה רבה, פתיח סוף.